נתבקשתי תפקיד שלא מוכר לי. זה למלא מקום של איחור. אני לא כל כך יודע איך עושים את זה. אז נציג קושייה. אם האיחור ייגמר, אז נשארים קושייה. אני לא מתחייב לזמן תירות. קודם כל, תודה לקודמי, רב אלגזי. הוא סיים במה שרציתי לפתוח לכבוד אכסניה, לחבר בית הכנסת והגבאים שמעמידים את המקום, וגם תודה לבחורים שהם חלק מהאכסניה שמארחים. יש משנה במסכת זבחים, מנחות בעצם, מנחות, זבחים. צובה מהרבנן מכסה כאמור ארבע חלקי שולחן ערוך, אבל קודשים לפחות אנחנו צריכים את הרמב״ם עדיין. אז כתוב במשנה שאם אשם ושלמים נתערבבו זה בזה, יש לנו שני קורבנות ואנחנו לא מזהים, האחד אשם ואחד שלמים. מה עושים? אומר רבי שמעון, מקריבים את שניהם, ויאכל כחמור שבהם. כחמור שבהם פירושו של דבר, שלמים נאכלים לשני ימים ולילה, נאכלים חזה ושוק לכהן, והשאר נאכל לבעלים. אשם נאכל רק לכהנים, ונאכל ליום ולילה בלבד. יאכל כחמור שבהם, את שני הקורבנות צריכים לאכול במשך יום ולילה בלבד, ורק כהנים יוכלו להיות האוכלים. אין ברירה, אין פתרון אחר, אומר רבי שמעון. זריקת הדם, מטפלים שם, איך, באיזה אופן יזרקו את הדם. אומרים חכמים, זה לא דבר טוב, אתה מביא קודשים לבית הפסול. אתה לוקח קורבן שלמים שזמן אכילתו שני ימים ולילה שביניהם, ומחמת הספק שלך אתה מקריב אותו באופן במתכונה שתיאלץ לאכול אותו ביום ולילה. זה נקרא להביא קודשים לבית הפסול, מסביר רש"י, כי תגיע שעה מסוימת, סוף הלילה, אתה כבר מרים ידיים ולא אוכל, אם נשאר, ואתה דוחף קורבן לעבר פסול. זה נקרא למעט באכילתו. ולדעת חכמים, אסור להביא קורבן במתכונת כזו, שבצורת ההבאה, אתה מוגבל ואתה ממעט מעצמך את הזמן הפוטנציאלי שהתורה הציבה לאכילה של הקורבן. מה עושים? יראה עד שיסתאב, שני הקורבנות יעמדו, יעמידו אותם במראה עד שיפלו בהמומים, ייפדו, ובכסף יקנו קורבנות חדשים. הלכה כחכמים, יש מושג של אין מביאים קודשים לבית הפסול, אסור להביא קורבן במצב כזה שאהבת הקורבן היא במתכונת שמגבילים מראש מצד איזושהי הגבלה, כאן זה ספק דיני, ספק במציאות, את זמן האכילה. זו הלכה שמוכרת לכל היושבים כאן. מנהג אשכנזים, נוסח גם ספרד, עדות המזרח לא כך, שלא רק שלא אומרים מזמור לתודה בימי הפסח, אלא גם בערב פסח לא אומרים מזמור לתודה. והסיבה לכך, למי שנוהג כך, כי לא מקריבים קורבן תודה בימים אלו. ולמה לא מקריבים קורבן תודה בימים אלו? יש ברייתא במסכת פסחים, דף י"ג עמוד ב', אנחנו בדרך לערבי פסחים כפי שהבטיחו, אומרת הגמרא, אומר הברייתא, אין מקריבים תודה בפסח, מפני חמץ שבא. 40 לחמי תודה, 30 מהם מצה, 10 מהם חמץ, אי אפשר להקריב קורבן תודה בחג הפסח. אומרת הגמרא, בחג המצות כתוב בלשון הברייתא. אומרת הגמרא, פשיטה, ברור שלא מקריבים קורבן תודה, כי אתה לא יכול לאפות חמץ. אומרת הגמרא, כן, התנא כאן לא עוסק בחג המצות עצמו, אלא בערב פסח. בערב פסח מותר לאכול חמץ, עד שעה מסוימת. ואף על פי כן לא מקריבים קורבן תודה בערב פסח. מדוע? כי מתוך 40 הלחמים, כאמור, 10 מהם חמץ. זמן אכילת תודה, יום ולילה, הבשר וגם הלחמים. מי שמקריב תודה בערב פסח, עוד לפני סוף זמן אכילת חמץ, מראש יודע שזמן אכילת 10 מתוך 40 הלחמים, קצוב לא למשך יום ולילה, אלא הוא יצטרך לסיים את האכילה, מדאורייתא עד חצות, ובהגבלה של דרבנן אולי גם שעה-שעתיים לפני כן. זה בדיוק להביא קודשים לבית הפסול, הוא ממעט באכילתו. יכול להיות שיצרף 50, 100, יש מיליוני איש בירושלים בעזרת השם שבוע הבא, אבל אפשר להתגבר, אבל צורת הבאת הקורבן באופן שממעט באכילתו, זה מביא קודשים לבית הפסול. ולכן אומר, רבי שם, לא מקריבים קורבן תודה בערב פסח. עד כאן הלכה פסוקה ופשוטה. השאלה שלפנינו היא השאלה הבאה, וביקשו מהרבה פסחים, אז נביא קושיה מהרבה פסחים. משנה האחרונה במסכת. אדם אוכל שני זבחים בליל הסדר. ברך ברכת הפסח, פטר את של הזבח. ברכת של הזבח, לא פטר את של פסח, דיבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק. מדוע לאדם יש שני קורבנות בליל הסדר על שולחנו, האחד קורבן פסח, ויש לו עוד קורבן. וזבח, תכף נגדיר מהו. ולפני שהוא אוכל קורבן פסח, הוא מבורך אשר כי שם מצוצה וציוונו לאכול את הפסח. אין כאן מישהו שזכה פעם לברך את הברכה הזו, שנזכה כולנו. עוד השנה. מי שאוכל זבח מבורך אשר כי שם מצוצה וציוונו לאכול את הזבח. התנאים נחלקו עם די בברכה אחת על שניהם. ולא נכנסים כאן לסוגיה, ההבדל בין פסח לשאר קורבנות בצורת זריקת אדם, זה בשפיחה וזה בזריקה. מה פתאום, איזה קורבן מדובר שיש לאדם בליל הסדר לאכול מבעד הפסח? אומר רשב"ם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, חגיגת 14. ואני לא נכנס אפילו על הרגל אחת שהקציבו לי כאן, למה זה חגיגת 14. אני צריך את האינמי של הרשב"ם. אינמי, אומר רשב"ם, נדרים ונדבות שאדם הקריב בערב פסח. לא מדובר בעולה, כי עולה לא נאכלת. אז מדובר כאן בקורבן שלמים. לא מדובר בקורבן תודה, כי למדנו שגם קורבן תודה אינו קרב בערב פסח. למה הבאתי את הרשב"ם הזה? א', כי הוא מערבי פסחים, בכך שיבדו אותי. ב', להוכיח שלפי הרשב"ם מקריבים בערב פסח קורבן שלמים. מצוין. עוד משנה. אנחנו מתחילים מהסוף להתחלה. אז משנה קודמת בערבי פסחים. קודמת. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. ארבעה פירושים בראשונים, מדוע לא? אבל השורה התחתונה היא שאחרי סיום אכילת קורבן הפסח בליל הסדר, לא אוכלים יותר. ואצלנו אנחנו מכירים את זה שאחרי אכילת האפיקומן, מלבד כוסות של מצווה או מים, לא שותים יותר. לא אוכלים יותר. עד מתי? התפיסה הפשוטה למשך דורות רבים וגם היום היא, עד הבוקר. ידיעה נוספת, התחלנו בפסחים, נעבור לברכות, גם בפסחים. נחלקו תנאים רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, עד מתי סוף זמן אכילת הפסח. רבי עקיבא סובר שאכילת פסח כל הלילה. ואכלו את הבשר בלילה הזה. מה זה בלילה הזה? כל הלילה. סתם משנה במסכת מגילה, כל דבר שמצוותו בלילה נוהג כל הלילה, אומרת הגמרא לתויה אימאי, לתויה אכילת פסחים. ורבי עקיבא, דורק רבי אלעזר בן עזריה. מצד שני, יש לנו שיטת רבי אלעזר בן עזריה שאומר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, ועברתי והקיתי בלילה הזה, מה להלן עד חצות? אף כאן עד חצות. שיטת רבי אלעזר בן עזריה, ונחלקו ראשונים להלכה, שאכילת הפסח זמנה עד חצות. ולכן ההקפדה הגדולה אצלנו לסיים את אכילת האפיקומן עד חצות, כי לא ברורה פסיקת ההלכה רבי אלעזר בן עזריה או רבי עקיבא. אני רואה שהאיחור כבר מסתיים, אבל אין לנו קושייה עדיין. אז נסכם ונציב את הקושייה ובזה נסיים, אני חושב. למדנו הלכה חכמים, לא רבי שמעון, אבל הלכה כחכמים, אין מביאים קודשים לבית הפסול. זאת אומרת שלא מקריבים קורבן בזמן כזה שעל פי התנאים של ההבאה שלו, אתה מוגבל בזמן אכילתו. תודה בערב פסח לא קרב, מדוע? כי יש 10 לחמים חמץ, ואתה צריך לסיים לאכול עד חצות, ולא, חצות היום, ולא עד אמצע או סוף הלילה. א', ב', למדנו ששלמים קרבים בערב פסח. רשב"ם בסוף המסכת, מי שיוצא, גמר גם בדף נ"ח, נ"ט אפשר להוכיח את זה. ידיעה שלישית, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ולפי רבי אלעזר בן עזריה פירוש הדבר, מחצות בליל הסדר, זה הזמן הכי מאוחר שאדם יכול לסיים את אכילת הפסח שלו, מחצות עד הבוקר, לא אוכלים. עכשיו נצרף את שלושת הידיעות האלה ביחד, שלוש הידיעות ביחד, ויש לנו קושייה. איך מקריבים שלמים בערב פסח? זמן אכילת שלמים, יומיים והלילה שביניהם, אדם שיקריב שלמים בערב פסח, יגיע חצות הלילה לרבי אלעזר בן עזריה, יש לו חלון של 6 שעות עד הבוקר, שהוא לא יכול לאכול את קורבן השלמים שלו, כי אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אבל אחר כך חכמים שאין מביאים קודשים לבית הפסול. לפי רבי אלעזר בן עזריה שיש לנו לפחות 6 שעות שאסור לאכול באותו יום, לכאורה הייתה צריכה להיות הלכה שלא מקריבים קורבן שלמים בערב פסח. אין מביאים קודשים לבית הפסול. עד כאן הקושייה. נקבל בברכה את פני ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא שליט"א. והתרצצו הבנים בקרבה. לשון של ריצה. אומרים חז"ל שעל פתחי בתים מסוימים עשיו מנסה לצאת, ועל פתחי בתי מדרשות יעקב רוצה לצאת. למה שיעקב יוצא לצאת על פתחי בתי מדרשות? אז יהיה מי שיטען, הרי יעקב יושב שם ומה הוא עושה? המלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. אין סיבה למהר לצאת לכאורה. זה עולם שכולו טוב. יהיה מי שיטען שהחברות, השכנות עם עשיו מפריעה לו, לא כך התחנכנו בבתי המדרש שלנו, שלא בורחים מהתמודדויות כאלה. מה שמפריע ליעקב זה דבר אחר לחלוטין. יעקב מחפש לימוד תורה בבית המדרש. כי לימוד התורה בבטן האם, על ידי שמלאך מלמד, הוא לימוד תורה נפלא. כל התורה כולה. אבל רק חסר דבר אחד. עמל התורה. אין יגיעה. אז אמר הרב ז'ולטי, יעקב מתרוצץ לצאת, והוא מנחיל לנו לדורות את הסגולה המופלאה של היגיעה והעמל בתורה. לא יושבים ומקבלים, והכל נכנס לתוך האינפוזיה, שיחות נפלאות שמתוק מדבש שנכנס ויוצאים החוצה, אלא באמת עמל ויגיעה, כך משושים, כך קונים תורה. באותו דבר ביתר סט אנחנו מוצאים, אני מבין שהרבה מהלומדים שלמדו היום, לומדים גם מסכת דבר המציע. כתוב במשנה שהמפקיד פירות אצל חברו, אפילו הן אבודים, לא ייגע בהן. מה היא טעמה? אני שומר, הפירות נרכבים. בעל הבית לא מגיע. לא לנגוע בהן. זה הפסד, השבת הוידה. רוצה אדם בקו שלו מתישה קבין של חברו. מוטב לבעל הבית, בעל הבית חפץ, תקבל אפילו משהו משלו חזרה. אומר רש"י, מדוע? בקו שלו חביבה על ידי שעמל או עמל בהן. לכן האדם רוצה את הקו שלו. ידוע כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. בתורת השם, ובתורתו, תורתו דילי, אומר רש"י, בתחילה היא נקראת תורת השם, ומשעמל בה נקראת תורתו. אמר רב חיים שמואלביץ, העולם רגיל לחשוב שאהבת התורה מביאה לידי עמל. ופה אנחנו לומדים שבדיוק להפך. עמל התורה, היגיעה, היא זו שמביאה לידי האהבה של התורה. והדברים בדוקים ומנוסים. ישיבת בין הזמנים, אני רק זוכר שראש הישיבה, ראשי וזיכרון לברכה, רב גודביך, שאל אותי בחודש אדר, שנה א', לפני שהלכתי הביתה, נו, מה עושים בבין הזמנים? וידעתי שראש הישיבה לא רוצה לשמוע תשובה, הוא רוצה לומר הנחיה. ואמר, אצלנו זה היה כמה עשרות שנים לפני כן, עוד בסלבודקה, אצל בייזיק, לפעמים יכולת לתפוס אותי בבין הזמנים עם החליפה על הכתפיים. זה המשמעות של בין הזמנים. קצת שינוי האווירה, אוכלים במקום אחר, אבל בתי המדרש נראים אותם בתי המדרש. של המארגנים ולכל הלומדים הרבה הצלחה רבה. ונקבל שוב את פני רבי יעקב בפרק.